חיתויות, סליחה, בסוף הפרק השביעי, ובהם יהיה יתרון מדרגות הנביאים זו על זו, אמרו על קצתם למה שרום החוכמתם ומידותיהם, רואים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו. כן. אומר הרמב״ם, הוא בעצם בא לענות על שאלה. כן, יש גמרא במסכת סוכה, שאומרת על התלמידים של הלל, שיש מהם שהיו רואים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו. אלא ש... בעוונות הדור וכדום. אז הרמב״ם שואל, מאיפה הם ידעו שהאנשים האלו ראויים לנבואה? אז אומר הרמב״ם, כי כדי להיות ראוי לנבואה, צריך שלמות שכלית ורוב מעלות המידות. וזה דבר שאתה יכול לראות ביטויים שלו. אתה יכול לראות את צורת חיים של האדם, ועל פי זה לקבוע האם האדם הזה עונה על התנאים האלה. אף פעם לא יכולים לדעת ב-100%, אבל יכולים כן נראה לדעת דברים הניכרים בהקשר הזה. מה הוא בא לחדד? אני חושב ששוב זה נוגע לנקודה שהזכרנו אותה מקודם, כמו שהוא בא להראות מחזל שהנבואה שורה על חכם גיבור ועשיר. אז גם שם הסברנו שהוא, מה שהוא בא להראות, הוא אומר, מה זה חכם גיבור ועשיר? חכם גיבור ועשיר זה שלמות שכלית ומידותית, בזה זה תלוי. כלומר, להוציא מכאלה שחושבים שהנבואה תלויה באיזה כל מיני כביכול החלטות שרירותיות של הקדוש ברוך הוא, שהוא יהיה נביא והוא לא יהיה נביא וכל מיני דברים מהסוג הזה. לא, יש תנאים מסוימים שאם האדם עומד בהם, אז בעיקרון הוא ראוי לנבואה, ואת התנאים האלה יש אפשרות לבחון. ואל יתעלם ממך עניין הדמיון, כן, מה שכתוב כמשה רבינו, כפי שהם דימו אותם אליו, לא ישבו ממנו, הם לא באו להגיד שהם במדרגת משה רבינו, הם כמו משה רבינו. לא ששמו ממו חלילה לאל, לכן אמרו על אחרים, כי יושע, על האופן שזכרנו, וזהו העניין אשר התכוונו לבערו, בזה הפרק. טוב, בקיצור, אומר הרמב״ם, זה כף הדמיון, כשיש כף הדמיון זה לא אומר שזה באותה מדרגה, זה לא השוואה, אבל יש פה דימוי, כלומר יש צדדים מסוימים של שדומים.
אין עניין של שיש בחילות מסוימות, שיש כאילו שבחילות מסוימות כן מתעניין משה רבנו. דוד המלך שלט והיה לו מלוכה בקושי דום בארץ, פעם בצורה שיש פה מעלה.
זה לא קשור לנבואה. הרמב״ם לא אומר שמשה רבנו היה בכל העניינים, היה ביחס למדרגת הנבואה, משה רבנו הגיע לשיא השיאים של האנושי. זה התורה מעידה עליו. ולא קם נביא כמשה. וגם כן, יש פסוקים שמתייחסים גם אל העתיד. גם לא יהיה נביא כמשה. אז ביחס למדרגת הנבואה, זה דבר חד פעמי בהיסטוריה האנושית. לא היה עד אליו ולא יהיה ממנו ואילך. כן, הלאה. דרך אגב, למה זה ככה? זאת אומרת, למה באמת לא יהיה מישהו שיהיה במדרגת משה, ממשה רבנו ואילך? זה שאלה. זאת אומרת, האם בעצם הפסוק הזה אומר שמודח את העתיד, תראה, פוטנציאלית, בני אדם יכולים להיות במדרגת משה רבנו, בפוטנציאל, אבל אני אומר לך שזה לא יקרה. בואו מי שמודח את העתיד. כן, ירמיהו אומר, אתה עושה כל מיני הפגנות, ואתה עושה כל מיני מלחמות, אומר לצדקיהו מול נבוכדנצר, לא יעזור. זה נקרא לראות את פני העתיד. עכשיו, בשאלה האם באופן עקרוני, דברים כאלו לא יכולים לעזור, יכולים לעזור, אבל פה זה לא יעזור. או, זה אפשרות אחת, או שהאמירה הזאת, זה אומר שהקדוש ברוך הוא, בהשגחתו על העולם, מודיע לנו שהוא לא יאפשר לדבר כזה לקרות. חדד את זה. גם אם היה, יהיו בן אדם, בני אדם במהלך העתיד של האנושות, שהם מסוגלים, ספציפית הם, האנשים המסוימים האלה, מסוגלים להגיע למדרגת הנבואה של משה רבינו, הקדוש ברוך הוא ימנע מהם. עכשיו, אם זה ככה, אז השאלה היא למה? אבל גם אם נניח שלא יגיעו בעתיד, זה גם שאלה למה. אז איך משה הגיע? זה לכאורה ביכולת האנושית. אז איפה אתה יודע שבעוד 2 מיליון שנים זה לא יקרה? אף אחד לא יגיע לזה. לא מאיפה אתה יודע, הכוונה, הנבואה אומרת את זה, אבל זאת אומרת, מה יקרה בעולם? זאת אומרת, למה... עכשיו, בפשטות, הסיבה לזה, זה כדי שהתורה לא תיבטל. כן, זאת אומרת, אם יש מדרגת נבואה כזו, שהיא ורק מכוחה, אנחנו מקבלים את התורה, אם תהיה עוד מדרגה נבואית שהיא יכולה להקביל להשגה הזאת, אז יכול להיות שכתוצאה מזה ייווצרו עירורים על התורה, למרות שבעומק העניין זה לא יערער, בעומק העניין, אבל אין לנו כרגע את הזמן להיכנס לסוגיה הזאת, אבל זה יכול לערער אצל מושגי בני אדם. כן, זאת אומרת, בני אדם יגידו, מה ההבדל בינו לבין משה רבינו? גם הוא משיג את הדבר. כי אתם יודעים, יש הרבה פעמים כל מיני דברים מהסוג הזה, ביחס לסמכות של תלמידי חכמים. יש כאלו שיגידו, למה לסמוך על השולחן ערוך? הרי מה, לצד ללמוד את הסוגיה, יש פלוני אלמוני, שאחר כך מבין את הסוגיה לא פחות טוב. אז יכול להיות שהסיבה לזה שקדוש ברוך הוא מונע דבר כזה, זה כדי שלא יהיה ערעור על בעל הסמכות, לא יהיה ערעור על התורה. אבל שוב, זה סוגיה רחבה וכולו, לא ניכנס אליה כרגע, צריך להקדים פה כמה הקדמות, וזה לא במסגרת שלנו. אנחנו, הפרק השמיני בטבע האנושי, כותב הרב, לא ייתכן שיהיה אדם בטבע בתחילת בריאתו בעל מעלה ולא בעל חסרון. כמו שלא ייתכן שיהיה אדם בטבע בעל מלאכה מן המלאכות המעשיות. אבל ייתכן שיהיה בטבע מוכן אל מעלה או אל פחיתות, ושיהיו פעולות זו קלות עליו מפעולות זו לטה. משל זה, שיהיה אדם שמזגו נוטה ליובש ויהיה עצם מוחו זך, מעט הלכויות, הנה זה יקלו עליו הסחירה והבנת העניינים, יותר מאשר על איש בעל לחה לבנה, רב הלכות במוח. אבל אם יונח אותו המוכן במסגול זאת המעלה, מבלי לימוד כלל, ומבלי שיערו בו כוח, הרי הוא יישאר שחל בלא ספק. וכן אם ילמדו ויבוננו את זה, אב הטבע, רב הלכות, הרי הוא ידע ויבין, אבל בקושי וביגיעה. על זה האופן בעצמו יהיה איש שמזג ליבו יותר חם מן הראוי מעט, ויהיה גיבור, רצוני לומר, מוכן אל הגבורה. ואם ילומד הגבורה, יהיה גיבור בקלות. ואחר, מזג ליבו יותר קר מן הראוי, והוא מוכן אל רוח הלבב והפחד. ואם ילומד ויורגל לזה, יקבלו בקלות. ואם תכוון בו הגבורה, בקושי יהיה גיבור, אבל יהיה עם יורגל ולבב. ולא ספק. בוא נראה עד לפה. פה הרמב"ם מסביר לנו מה מקור ההבדלים בין בני אדם. מה שקוראים לזה בלשון שלנו, הבדלים מולדים. אומר לנו הרמב"ם, ביחס להבדלים המולדים שיש בבני אדם, הוא אומר, לא ייתכן שיהיה אדם בטבע בתחילת בריאתו בעל מעלה, ולא בעל חסרון, כמו שלא ייתכן שיהיה אדם בטבע בעל מחר מלאכות המעשיות. זאת אומרת, במילים אחרות הוא אומר במשפט הזה, שבני אדם מבחינה נפשית, הרי אמרנו שהמעלות והחסרונות הם בשני עניינים בנפש, נכון? במתעורר יש לנו את מעלות המידות וחסרונות המידות, ובשכל יש לנו את המעלות השכליות והחסרונות השכליות, נכון? על זה דיברנו כבר ביותר ממקום אחד, כך דיברנו בפרק השני, ככה גם כן בפרק השביעי שעכשיו יצאנו ממנו. כלומר, בנפש המעלות והחסרונות נמצאים במתעורר ובשכל. אומר הרמב״ם, אם אתה הולך לנקודת ההתחלה של הבריאה של האדם, אני לא יודע מתי זה נקודת ההתחלה של הבריאה, כשנולדים, זה האפס, או לפני כן. זאת אומרת, זו שאלה בעצם מאיזה שלב הנפש כבר נמצאת מחוברת עם הגוף, איזה שלב של ההיריון מחוברת עם הגוף, ומתחיל פה איזשהו תהליך של התפתחות של כוחות נפשיים. אני לא יודע מתי זה בדיוק, אבל באותה נקודה שנקרא לה נקודת האפס, הנקודה הראשונית, בנקודה הראשונית הזאת, מצב כל בני אדם הוא שווה. בוא נניח לצורך העניין, ההמחשה, נניח שהדבר הזה קורה ביציאה של האדם לאוויר העולם. הוא בעצם אומר רמב"ם פה, כל בני אדם, בזמן שהם רוצים לאוויר העולם, כל בני אדם, מבחינת בפועל מה יש בנפש, במידות או בשכל, כולם שווים. אין מעלה ואין חיסון. לא ייתכן. אבל, בוא נשאל שאלה. הרי כן אנחנו יכולים לראות שיש הבדלים בין בני אדם, אפילו בין תינוקות בני יומה. אנחנו נוכל לראות הבדלים, אנחנו נוכל לראות תינוק אחד נוטה לכעסנות, אם לא מאכילים אותו בזמן, אז הוא עושה הפגנות, צורח וכולו. התינוק השני, אתה יכול לראות שיש לו סבלנות, והוא זה, וגם עם האחרים, אז זה לא נורא כל כך, כמה זמן הוא מתחיל ככה קצת לאותת שהוא צריך לאכול וכולו, נכון? יהיו הבדלים, אפילו בין תאומים. אז מה זאת אומרת, מה זה לא מולד? זה מיומה בראשון, זה מאותה נקודת האפס. אז זה אומר הרמב״ם, אם אתה תבחן, אני אומר במינים שלי, את הנפש, למי היה לנו מדד למדוד את עצם הנפש, אתה לא תראה הבדל. אבל יש הבדל במוכנות שלהם. זאת אומרת, אצל התינוק הקעסן, יש משהו במבנה שלו, הבסיסי, שמתה אותו כלפי כעס. מתה כלפי כעס. הוא עדיין לא כעסן, אבל יש משהו שמתה אותו כלפי כעס. ויש משהו אצל התינוק השני, במבנה הבסיסי שלו, שמתה אותו כלפי הסבלנות. זה מה שהוא אומר, ייתכן שבטבע מוכן אל מעלה או לפחיתות. הכנה, מוכנות ל. עכשיו, איך נוצרת המעלה או הפחיתות? אז על זה כבר דיברנו בשיטת הרמב״ם. שהרמב״ם מבין, זה מה שכתב בפרק ד', שברגע שיש חזרה של תגובה בהקשר מציאות מסוימת, התגובה הזאת תחזור על עצמה 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 פעמים, זה יקובע בתור מידה. כן, אני אמחיש את זה, אתן לזה קצת ביטוי של המחשה. נניח שכדי לקבע מידה, אנחנו צריכים, כדי לקבע מידה, הכוונה שממש המתעורר כבר, הנפש עצמה תהיה כבר מצב שם, לא תהיה לוח חלק, תהיה כבר עם המידה, נניח שצריכים 100 פעמים, אז אם התינוק, אם הנטייה לכעסנות, צריך לדבר מה יוצר את הנטייה, אבל אם הנטייה לאחר, שני התינוקות אלו הנפש חלקה, היו צורך שנמציא מכשיר שמודד את עצם הנפש, שניהם אנחנו רואים, כן, לא יודע אם זה כך מכשיר הזה יגיד, 0 או 10, הוא ישים 0, בשניהם. אבל נניח ש100 פעמים כבר מקבע עמידה, אז אם 100 פעמים אמא שלו תאחר לו את האוכל, התינוק עם הנטייה לכעסנות יקבע אצל עצמו את המידה של כעסנות. זה כבר יהיה בנפש. אותו דבר בלמידה, כן, של החוכמה. כן, אתה מתחיל מאפס, אבל אחר כך אתה מתחיל לרכוש ידע על העולם. זה כבר בתינוק מיום הראשון מתחיל ככה למשהו, משהו קצת מתחיל לזוז שם. אז יכול להיות שזה לוקח תהליך יותר ארוך, אבל לא משנה. אחרי שזה יעבוד במשך זמן, אז אנחנו נראה כבר מאפיינים של הנפש עצמה. כן, עכשיו, השאלה הבאה, מה יוצר את הנטייה? למה הנפש של התינוק הראשון הייתה בעלת נטייה לכעסנות, והתינוק השני בעלת נטייה לסבלנות? או התינוק הראשון היה בעל נטייה לחוכמה, והתינוק השני היה פחות בעל נטייה לחוכמה, כלומר לשלמות שכלית? מה מבדיל ביניהם? עכשיו תראו את התשובה של הרמב״ם. בשל זה, שיהיה אדם שמזגו נוטה ליופי, שעצם הוא חוזך וכולו וכולו, רב הלכות במוח, אני רוצה רק לראות את הכיוון הכללי, זה מה שגורם לו להיות מוכן ללמידה, יחסית לאדם אחר. ואותו דבר לגבי גבורה ופחד. כן? איש שמזג לו יותר חם מן הראוי, גיבור וכולו. אם תשימו לב, כל ההבדלים שכותב הרמב״ם, בין מוכנות לכך או מוכנות לדבר אחר, הם רק בגוף. רק בגוף, תסתכלו, זה פשט. רק בגוף. אמרנו את זה פרק ד', אבל אמרתי לכם שנגיע פרק ח', אתם תראו את זה כתוב יותר, בצורה יותר מדוקדקת. זה מה שהוא כותב. הוא אומר, מה גורם לאדם להיות בעל נטייה, יכולת, פוטנציאל שכלי יותר גדול? לא עצם הנפש, כי הוא קיבל נפש אחרת. הנפשות כולם זה אותו דבר. אלא הוא קיבל גוף אחר. ובאינטראקציה בין נפש לגוף, יש גוף שמכביד על הנפש להתפתח, או מטה אותה לכל מיני כיוונים אחרים, שאז ממילא אנחנו לא נשיג את המעלה הזאת. אבל נוסיף לנו הרמב״ם, זו נקודה נוספת, אבל תדע לך, גם מי שקיבל גוף פחות טוב, אבל יש לאדם בחירה חופשית, והוא יכול, כן, על ידי מאמצים וכולו, להשתלם גם בדבר שהנטייה הטבעית שלו לא מובילה אותו לשם. כן? אז בואו נראה. תסתכלו לדוגמה לגבי החוכמה, הוא אומר, אדם שמזגו נוטה ליובש, מה זה נוטה ליובש? מה זה מזג? מזג זה תמהיל הנוזלים בגוף, לחות שנמצאות בגוף. הלכות נמצאות בכל מקום בגוף. אם מצב הלכות שלך בגוף, פיזי, המצב של הלכות הוא כזה שהוא נוטה ליובש, זה תנאי אחד. תנאי שני, עצם חוזך מעט הלכויות, נכון? למוח שלנו יש עצם שמקיפה אותו. אם העצם הזאת היא תהיה עם פחות לחות, כן? באופן כללי, בגוף המזג, זאת אומרת, הכמות, הלכות שבגוף הם לא בכמות מרובה, זה הכוונה נוטה ליובש, והעצם שמקיפה את המוח, גם היא, הרי בעצם יש את החומר הגרמי הזה, המוצק, אבל יש גם לחות בתוך העצם, נכון? זה המח, המוח של העצם, שקוראים לזה. כן, זה משהו שיש בו לחות. עכשיו, אם המשהו שיש בו לחות בעצם המוח, יהיה לא כל כך לך, זה הכוונה מעט הלכויות, אז אומר הרמב״ם, אדם כזה, עכשיו אנחנו עוברים לנפש, אדם כזה שזה מצב גופו, יקלו עליו הזכירה והבנת העניינים. לעומת, הוא יהיה גם זכרן יותר טוב, וגם מבין יותר טוב, זה שתי תכונות שלה, שקשורות לשכל. יותר מאשר על איש בעל לך לבנה, לך לבנה זה הלכה הכי לחה, כן? זה הנוזל הכי לח, שאז זה אומר שבעצם בגוף שלו יש לו ריבוי לחות, וזה בעצם אומר שבעצם של המוח יהיה לו ריבוי של לחות, ועל פי התיאוריה הזאת היא, זה מה שיגרום לזה שיהיה לו קשיים בזכירה ובהבנה. אבל אומר הרמב״ם, אם יונח אותו המוכן במזגו הראשון ולא ילמד, הוא יישאר ריק בחוכמה. ואם השני יתאמץ מאוד, חיים ינדו ויבונו את זה אב הטבע, רב הלכות, ידע ויבין, חושב יליה. כן, זאת אומרת, המצב הראשוני של הגוף, אמנם הוא יוצר נטייה, או פוטנציאל, אבל יש אפשר, צריך להוציא אותו לפועל, זה א', וב', גם אם ההטייה היא לא כלפי הצד שאתה רוצה, אתה על ידי עבודה ומאמץ, אתה תוכל להגיע לתוצאות. בסדר? זה בעצם מה שהרמב"ם כותב פה, הוא מביא את זה גם בדרך הדוגמה של הגבורה, אנחנו מחר נראה קצת יותר בדקדוק את הדוגמה של הגבורה. לא, כשאתה לומד, אז אתה פועל על הנפש. אתה פועל על הנפש, למרות שהגוף מכביד, במקרה הזה. בסדר? קיבלנו כולנו את אותם נפשות.